מדהים שמחה, אבי הכיר את מעמד הקהל, ובמעמד הקהל עסקנו בשבוע האחרון אגב פרשות השבוע האחרונות בפרשת וילך, ולמעמד הקהל אני מבקש לחזור גם בשיעור הפעם, מתוך עניינו של שמחת תורה, של יום שמחת תורה. אולי בגין ההקדמה נשנה קצת מסדר הדברים המופיעים בדף לפנינו, ונסח בדברי האברבנל שנמצאים בסוף העמוד מימין. הברבנל הזה לא הספקנו לעסוק בו בשיעור האחרון, ואני פותח בו עכשיו. וכבר ראיתי כתוב, כותב האברבנל בפרשת וילך על מצוות הקהל, שבכל שנה ושנה היה הכהן גדול או הנביא או השופט וגדול הדור, קורא בחג הסוכות חלק מן התורה. שהיה משלים ספר בראשית ואלה שמות ויקרא ובמדבר סיני בשש שנים, ובשנה השביעית, שנת השמיטה בחג, חג הכוונה היא בסוכות, היה קורא המלך ספר אלה הדברים, שבכל שנה ושנה ברגל בחג קריאת התורה בסדר, ובשנה ההיא השביעית היה המלך מסיים התורה באופן ההוא. ושמכאן, ממשיך האברבנל, שמכאן נשאר המנהג בימינו, שביום השמיני חג העצרת האחרון נקרא יום שמחת תורה, שבו ביום אנו משלימים את התורה. עומד הגדול שבקהל ומסיים אותה, והוא בעצמו קורא מבלי תורגמן פרשת וזאת הברכה, לדמיון מעשה המלך בזמן העלה ההוא. לפי דברי האברבנל, ועוד נחזור אליו בהמשך, יש כאן קביעה היסטורית מעניינת מאוד. הוא מספר על דבר שנהגו, ראיתי כתוב, ששמחת תורה הוא בעצם זכר למעמד הקהל. זכר למעמד הקהל שעסקנו בו ואנחנו עסוקים בו ומתפללים אליו כל הזמן, וזכר למעמד הקהל תקנו גם את המוטיב הזה שהגדול שבקהל קורא בתורה. אגב, אם נלך עם המוטיב ש שמחת תורה הוא זכר למעמד הקהל, אולי נראה עוד כמה נקודות שאולי ידברו בעד עצמן בשמחת תורה. אין עוד חג אחד שהטף מקבל בו תפקיד כל כך חשוב כמו בשמחת תורה. בליל הסדר, בהגדה של פסח, והגדת לבנך, אבל זה באופן מאוד ביתי. בשמחת תורה אנחנו פוגשים את הטף שנמצא וקורא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם אנשים ונשים וטף יותר מבכל הזדמנות אחרת. ושמחת תורה הוא זכר למעמד הקהל. הרעיון הזה שמופיע באברבנל ישפוך אור על כמה נקודות שננסה לגעת בהן בהקשרו של החג הזה, אבל אני הייתי מבקש לפתוח בשתי נקודות בעייתיות, קודם כל ברמה ההלכתית, ששייכות לשמחת תורה, ולנסות לפתור אותן גם דרך ההקדמה הזאת שהקדמנו מדברי האברבנל הקודמים. ראשית, לעצמו של חג. עצמו של חג בתורה הוא שמיני עצרת. החג הזה הוא שמחת תורה, משלב מאוחר הרבה יותר. לא ניכנס עכשיו לכל המחקר ההיסטורי הארוך שנכתב עליו ונעשה בו דברים רבים נעשו במחקר הזה. אבל כבר חז"ל, בהבנת הפסוקים בשמיני עצרת עצמו, רואים ייחוד ברגל הזה משאר הרגלים. והייחוד שיש ברגל הזה מקבל גם נפקות הלכתית אפילו בסוגיה הראשונית ששייכת לעצם הדין של כל חג וחג של ושמחת בחגיך. מצוות השמחה של שמיני עצרת, כך מתברר בהלכה, היא שונה באופיה ההלכתי ממצוות השמחה של כל חג וחג. הדברים מתבררים אצל רב חיים מבריס בדברי למדנות והלכה שהוא עוסק בהם באריכות, אבל הם מתבררים על פי מדרש, שכדי להבין את הדברים של רב חיים נראה יחד קודם כל את המדרש עצמו. המדרש מופיע בראש העמוד מימין, והוא מדבר בעצם על טעמו או על מהותו של חג על פי הבנתם של חז"ל. אמר רבי אלכסנדרי, מה שעומד לפני בעל המדרש הוא הפסוקים שאנחנו מזכירים בכל יום ויום במוסף ובקריאת התורה במפטיר, ומזכירים שם את הקורבנות שקריבים בכל החג, ואחר כך ביום השמיני עצרת תהיה לכם, נזכיר את הקורבנות שקריבים בשמיני עצרת. ובכל החג קריבים כל יום ויום השתי עשר פרים וכו' וכו' וכו', ומנחתם ונזקיהם, סך הכל 70 פרים, וידועים דברי חז"ל שאלו 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, ובשמיני עצרת מצטמצמים לאיזושהי סעודה קטנה, פר אחד, עיל אחד, הכל הופך להיות מאוד מצומצם, יוצא מהגרף של שבעת הימים הקודמים, לא ממשיך באותו המסלול, וזה מה שעומד לפני בעל המדרש כאשר הוא מגיע עם הדברים הבאים. אמר רבי אלכסנדרי, משל למלך שבת לו שמחה, יש לו שמחה. וכיוון שיש לו שמחה, הוא מזמין לשבעה ימי משתה. כל שבעת ימי המשתה היה בנו של מלך תורח עם האורחים. כיוון שיצאו שבעת ימי המשתה, אמר המלך לבנו, יודע אני שכל שבעת ימי המשתה היית תורח עם האורחים. עכשיו, אני ואתה נשמח יום אחד. היה בלגן, היה שמח, היה טוב, אבל גם צריך קצת לשבת לבד. אני ואתה נשמח שנינו יום אחד. ואיני מטריח עליך הרבה, אלא טול תרנגול אחד וליטרה אחת של בשר. ונשב יחד. כך, כל שבעת ימי החג ישראל עסוקים בקורבנותיהם של אומות העולם. ואמר רב פנחס, כל אותן 70 פרים שהיו ישראל מקריבים בחג כנגד 70 אומות. וכיוון שיצאו ימי החג, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו אני ואתם נשמח יחד. ואיני מטריח עליכם הרבה, אלא פר אחד ואי לך. כיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלפין לקדוש ברוך הוא. כאן עובר בעל המדרש גם לנפקות אולי הלכתית בהגדרה של הדברים הבאים. כיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלפין לקדוש ברוך הוא. ואומרים, והיום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אמר רבי אבין, צריך להבין את הפסוק. אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום, אם בקדוש ברוך הוא. והיום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, במי? בו ביום, או בו בעשה השם. אין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום, אם בקדוש ברוך הוא. בא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בה. תחילת שיר השירים. בך בתורתך, בך בישועתך. אם כן, נגילה ונשמחה בו של זה היום שהוא שמיני עצרת על פי חז"ל, הוא לא בו ביום, אלא בו בקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, נגילה ונשמחה בך, זך ב-22 אותיות שכתבת לנו בתורתך. ב. תרי, כף, 20. בח. אגב, כבר בסוף המדרש יש איזושהי רמיזה שהמדרש רואה את שמיני עצרת כשמחה שנעשית בתורה. בך בתורתך. בך ב-22 אותיות שכתבת את תורתך. אבל צריך להבין. ראשית, מה פירושה של החקירה הזאת? במה אנחנו שמחים? ביום או בקדוש ברוך הוא? איזה מין מושג? זה דבר שמחייב קצת הבנה. שני, מה הייחוס של שמיני עצרת? הזה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, אנחנו אומרים בכל החגים. חוזרים ומהללים ומשבחים. וחז"ל מבינים את זה כמו אגב את הפסוק, נזכיר הדודך מיין, נגילה ונשמחה בך שבא לפני, כמתייחס דווקא לשמיני עצרת. ואז יש שמחה שכנראה יש לה אופי שונה. רב חיים, שאם מחפשים הגדרה הלכתית זה אצלו, רואה במדרש הזה הגדרה מחייבת. הוא מנסה להבין. ותמוע, מהו שנשתנה דין השמחה שבשמיני עצרת? ואיקה בו ריבוי שמחה, שיש בו ריבוי שמחה יותר מבכל חד? מדאמרו ישראל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כי רב חיים מבין במדרש מגמה מחייבת, והוא מבקש להבין מה ריבוי השמחה המחייב של היום הזה. אולי גם רב חיים מסתכל פשוט על המציאות, יש איזה ריבוי שמחה שלא נפגשים איתו בימים אחרים. ועוד, מהו שאמרו ואין אנו יודעים במה לשמוח, אם ביום אם בקדוש ברוך הוא? מה נשתנה דין השמחה? מאוד מעניין איך עוברים מטרמינולוגיה מדרשית לטרמינולוגיה למדנית של רב חיים במדרש. מה נשתנה דין השמחה? כל מי שרגיל בפנים זה צווי דינים. מה הדין השני פה? מה נשתנה דין השמחה בשמיני עצרת משאר החגים? במיבאי שמתלבט להסתפק במהות השמחה של יום זה. ולמה למימר שנשתנה דינו? התורה מדברת עליו כחג. רגל. רגל בפני עצמו, רגל שקשור לסוכות, אבל הוא חג כמו כל החגים. זוהי בעצם השאלה הראשונה. השאלה הזאת בארץ ישראל תופסת עוד הרבה יותר, כי אנחנו זוכים ברוך השם שאין לנו ספיקות בימים, ולכן שמיני עצרת הוא גם שמחת תורה. והיו מן האחרונים שהגדירו את השאלה עוד הרבה יותר חזק. התורה אמרה לשמוח משום שזה שמיני עצרת. אז צריך להתכוון לשמחת החג. אולי בזה שאנחנו שמחים על דבר אחר מאוד חשוב שקוראים לו שמחת תורה, אנחנו בעצם מבטלים את השמחה של שמיני עצרת. אנחנו שמחים במשהו אחר, צריך להתכוון לשמחה של החג הזה, אז אם אנחנו לא יודעים מה היא, בוא נבדוק. אבל מה פתאום אם לא יודעים מה היא, עושים שמחה במקום שמתחת לפנס, עכשיו צריך לשמוח בשמיני עצרת. נבדוק מה זה. היה מאחרונים מי שטען, אולי יש כאן איזשהו חשש של אין מערבים שמחה בשמחה. יש שמיני עצרת. אז בגלות, הפלוס היחיד בשני ימים טובים הוא כנראה זה שבזה מחלקים. שמיני עצרת זה ביום השמיני, ואחר כך בא שמחת תורה בשמיני ספק תשיעי, ואז יש חלוקה בין שני הדברים, גם חלוקה באופי של החגים. אבל בשמיני עצרת כפי שאנחנו רגילים לו, השאלה הופכת להיות חזקה הרבה יותר. זוהי נקודה ראשונה שאליה ארצה להגיע בהמשך. כשברור לנו שהיסטורית, שמחת תורה כשמחת תורה, נתקנה בשלב מאוחר, כגמרה של תורה, כיום סיומה של תורה, עוד בשלב הרבה יותר מאוחר. בארץ ישראל, כך אנחנו יודעים, היו מסיימים את התורה אחרת מאשר בבבל. בבבל סיימו את התורה בכל שנה. ואגב, רב סעדיה גאון למשל מספר שבבית מדרשו שלו, במנחה של יום הכיפורים היו עושים את סיומה של קריאת התורה של כל חמשת חומשי תורה. במנחה של יום הכיפורים. זה אגב מאוד מתאים לזה שביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות השניים. ואז במנחה של יום הכיפורים חגגו, משהו משונה קצת ליום הכיפורים, את גמרה של תורה. אבל בארץ ישראל בעצם שמחת תורה היה יום אחר. אני מזכיר בסוגריים, אברבנאל ראה בשמחת תורה לא עניין היסטורי, אלא דבר מהותי שמבקש להזכיר את מעמד הקהל, שכאשר הוא איננו קיים, חסר לנו או בנו משהו בקישור לתורה. וצריך למלא אותו, את החלל הזה, בצורה מסוימת. ולזה אני שואף להגיע בהמשך, נגיע אחר כך. בינתיים, שאלה אחת בסיסית מאוד לפנינו. מה נשתנה דין השמחה של שמיני עצרת משאר החגים, כלשונו של רב חיים מבריסק? זוהי שאלה ראשונה. אני הפסקתי את הציטוט מרב חיים בסוף השאלה. חיים ממשיך בתשובה למדנית ארוכה שאליה לא מגיע אתה. ולפני שנגיע לזה, שאלה ספציפית, נוספת, ששייכת לשמחה תורה. הגמרא במגילה מתארת את סדרן של קריאות התורה של המועדות, שאנחנו קוראים החגים המועדים, וההפטרות של המועדות. כשהיא מגיעה לסוכות, כתוב בה במקור השלישי שלפנינו, ושאר כל ימות החג קורים בקורבנות החג, כפי שאנחנו רגילים בכל יום ויום, וביום השני, וביום השלישי, וביום הרביעי, יום טוב האחרון, ובגמרא מתייחסים עכשיו כמו בבבל לשני ימים טובים, יום טוב ראשון ויום טוב מספק, מיד נראה, יום טוב האחרון קוראים כל הבכור מצוות וחוקים ובכור, ומפטירים ויהי כחלות שלמה. עברנו כמובן מהנושא העקרוני של שמחת החג ונושא ספציפי של קריאת התורה, ליתר דיוק של ההפטרה, ומיד נראה שהוא מאוד מהותי. מפטירים ויהי כחלות שלמה. ויהי כחלות שלמה זהו הפרק שבו שלמה מסיים את בניין הבית, והזמן שבו מסתיים הבניין הוא שמיני עצרת. וזהו הסבר לקריאת הפרק. למחר קוראים וזאת הברכה, ומפטירים ויעמוד שלמה. את ויעמוד שלמה אני לא בטוח שכולנו זוכרים, מפני שכולנו ודאי זוכרים שלא זאת ההפטרה של שמחת תורה. אנחנו זוכרים את ההפטרה של שמחת תורה, היא מוכרת תמיד, ההפטרה הראשונה בנביא, ויהי אחרי מות משה עבד השם, מאוד מחוברת אצלנו, מסיימים את התורה ומיד מתחילים בהפטרה של הפרק הראשון בנביא, ביהושע. אבל בגמרא אין זכר לקריאת ההפטרה של ויהי אחרי מות משה. ולא רק שאין לזה זכר, אלא שמסקנת הגמרא ברורה. הקריאה היא קריאה אחרת. הקריאה היא ויעמוד שלמה, זהו הפרק שאחרי הפרק הקודם של ויהי כחלות שלמה בחנוכת הבית, ואז שלמה מברך את ישראל. הסיבה אגב שתקנו את הקריאה הזאת היא מאוד מעניינת, אולי נספיק עוד לראות אותה עוד רגע בפנים. הסיבה היא מעניינת, היא הפוכה ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים לעשות. מדי פעם כשעסקנו בהפטרות חיפשנו את הקישור להפטרה בפרשה. אבל דווקא כאן מצאו כמעט ההפך. אבו דרהם למשל מסביר שאת וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוקים תקנו לסיים בשמחת תורה, כי כיוון שתקנו את ההפטרה של שלמה המברך את בני ישראל בחנוכת הבית, תקנו גם לומר את הפרשה של משה המברך את בני ישראל לפני מותו. כלומר, ההפטרה התאימה להם לתאריך של שמיני עצרת לחזל. הפרשה הרי זה לא מחייב שזה יהיה בשמחת תורה. אבל יסתדר שבזאת הברכה יהיה יחד עם הברכה ששלמה מברך בחנוכת הבית. אבל אצלנו זה לא כך. אצלנו קוראים הפטרה אחרת. תוספות, אגב, במקום מאירים על זה, ולא מבינים מה הולך. למחר קרינן וזאת הברכה ומפטירים ויעמוד שלמה, ויש מקומות, אגב, הסגנון של תוספות מעיד על המעבר ההיסטורי של המנהג, ויש מקומות שנוהגו להפטיר בויהי אחרי מות משה. לגבי תוספות זה לא היה מנהג טוטלי שכולם נהגו בו, כמו היום. ויש מקומות שנהגו להפטיר בויהי אחרי מות משה. ושיבוש הוא, שהרי השף אין אומר כן. והביטוי הזה שהרי השף אין אומר כן הוא ביטוי מאוד משמעותי, אנחנו מכירים את הביטוי ההלכתי דינא דגמרא, זהו דין של הגמרא. הגמרא הכריעה שקוראים הפטרה אחרת. יש הרבה שבתות בשנה שבהם יש התלבטויות. יש דעה כזאת, דעה אחרת, בהפטרות הנחמה של שבתות הנחמה, של שבע השבתות של הנחמה, אז יש שאלה מה עושים כאשר שבת וראש חודש חלים יחד, אם קוראים לפי הרצף או עוברים לשבת וראש חודש. אבל ללכת אחרת לחלוטין מדין הגמרא, כאשר לגמרי לא ברור מהו המקור של המנהג של ויהי אחרי מות משה, זה קיים אך ורק בשמחת תורה. זה דבר מוזר. שמחת תורה, כשכולם שמחים סביב קריאת התורה, פעם בשנה אנחנו קוראים כמו שחזל אמרו לא לעשות. זה מאוד משונה. בדיוק בשמחת תורה מצאנו את העיתוי הפוך לגמרי ושיבושו. הוא ממשיך התוספות. ויש אומרים שרב היי גאון תיקן לומר ויהי אחרי מות משה. וגם אז צריך להבין מה פירוש. מה פירוש הוא תיקן לומר? הרי יש דין של גמרא. אבל אינם יודעים הסברה. עמי שינה סדר השם. אגב, לא אינם יודעים הסברה מדוע לקרוא ויהי אחרי מות משה. זה מאוד טבעי, מאוד הגיוני. אבל הסברה מדוע לשנות את סדר השם. גם חזל יכלו לעלות על ההיגיון היפה של ויהי אחרי מות משה, ובכל זאת הם בחרו בהפטרה אחרת. וביטול כזה של הלכה שמסכם את הגמרא לגבי הפטרה, וקביעה לפי מנהג אחר, קיים רק פה. אגב, תלמידי רש"י, במקור הבא אחריו, אחרי אבו דרעם, מביאים בשם רש"י, ואני שמעתי משום רבינו יצחק ברבי יהודה נשמתו עדן, כששאלו מפני מה נוהגין להפטיר בויהי אחרי מות משה. אגב, שימו לב בטובכם להבדל בסגנון בין בעלי התוספות לבין המקור הזה. אצל בעלי התוספות זה יש מקומות שנהגו, וכאן זאת קביעת עובדה כבר, רק השאלה היא מפני מה כך נוהגים להפטיר בויהי אחרי מות משה. והשיב, זו תשובה מרתקת, כיוון שנהגו, נהגו, שמנהג מבטל הלכה. אז זה כבר הופך את זה ליותר ברור. כלומר, בקריאת התורה של שמחת תורה, אנחנו גם שמחים במיוחד, כי ההלכה קבעה א', עם ישראל נהג ב', ומנהג מבטל הלכה, ואנחנו פעם אחת בשנה חורגים לחלוטין מקריאת ההפטרה של התקנה לפי התלמוד שלנו לפחות. אלה שני הדברים שרציתי להציב בפתיחה. הראשון, מהותי, מהי באמת שמחת החג המיוחדת הזאת. השני, לכאורה ספציפי. השני עוסק בשאלה לגבי ההפטרה. אבל אנחנו חשים מתוך עצמה של ההפטרה הנקבעת ומתוך עצמו של העניין הזה שמנהג מבטל הלכה דווקא בהפטרה הזאת, דווקא בשמחת תורה, שמשהו כאן יותר מהות. ואולי שני הדברים יחד יכולים לשפוך אור על כל עיצומו של יום, של יום שמחת תורה. אני הייתי מתחיל את פתרונם של הדברים דווקא ביציאה משמחת תורה ובחזרה לסוכות, שעוד לא יצאנו ממנו, מתוך בירור הלכתי אחרון, בירור שנעשה בצפת, ואני מזכיר בכוונה בצפת, מיד יהיה ברור מדוע, על ידי הבית יוסף, השולחן ערוך, ויוסף קארו, שעוסק בשאלה שבבוקר נעסוק בה בפעם האחרונה בשנה הזאת, שקשורה למענועים בלולב. אני יודעתי, השאלה, צורת התשובה והתוכן של התשובה, הם, חוץ מזה שהם עולם בפני עצמו, הם גם יכולים להוות הקדמה לכל הנושא של שמחת תורה שאליו אנחנו חותרים. זאת לשון הבית יוסף. מעט מאוד פעמים אנחנו אגב נתקלים בגדולי עולם שמחברים חיבור של ממש. הלכה ואגדה וקבלה ונגלה ונסתר. וחיבור כזה אצל השולחן ערוך, אולי כלפי חוץ לא כל כך מוכר, אבל הוא מלא. כאן נדמה לי יש דוגמה מרתקת. זו השאלה שמטרידה עכשיו את רבי יוסף קאו. זה על הטור, אם צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת הנענוע ולנענע שניהם יחד, או אם אינו מנענע אלא אגודת הלולב לבד, ויד שמאלו שהאתרוג בה תהא עומדת במקומה בלי נענוע. חקירה. אלמלא היה שואל את זה הבית יוסף, היינו חושבים שזה חקירה של רבי ששאל את זה אתמול. שאלה בבית יוסף. כשמנענעים, מנענועים, כל עניינם זה בדברים מאוד מאוד נשגבים וגדולים. כשמנענעים, איך צריך לנהוג? כשמברכים על הלולב, כשנוטלים אותו, ודאי שצריך לחבר את כל ארבעת המינים יחד, וכולנו יודעים את כל העניינים שקשורים לארבעת המינים יחד. אלו שיש בהם טעם ואין בהם ריח, ויש בהם את שניהם ואין בהם את שניהם. אבל עכשיו השאלה היא לא על עצם הנטילה, אלא על הרגעים של הנענוע. האם בנענוע צריך לנענע את יד ימין, כלומר את אגודת הלולב, קרי ההדסים, הערבות והלולב, ושמאל עומדת במקומה עם האתרוג, או לא? דבר זה, אומר השולחן ערוך, לא נתבאר בגמרא ולא בדברי הפוסקים. אבל רבינו מנחם מרקנטי, הרקנטי הוא מקובל גדול, פרשן של הרמב"ן, אבל רבינו מנחם מרקנטי כתב בפרשת אמור, צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים שלא להפריד מן הבניין. מה זה הבניין? כבר חשים שנכנסים פה לאווירה קבלית קצת. שלא להפריד מן הבניין. אז יש תשובה כבר. התשובה היא שמדובר כמובן על הנענועים, אחרת זה לא רלוונטי. אבל מאיפה הוא יודע את זה? וסוד זה נגלה אליי בחלום. בליל יום טוב הראשון של חג הסוכות. יש כאן שאלה הלכתית, ופתרונה בא בחלום של הרקנטי. יש אגב ספר שלם של שאלות ותשובות שנפתרו בחלום. שוט מן השמיים. ספר שאלות ותשובות מיוחד מאוד, של שאלות שנשאלו, ובחלום קיבלו את התשובות. יש כמה פעמים שמתייחסים לזה כל ה... הבאים אחרי, ראיתי כמה פעמים שמתייחסים וכשמבקשים לחלוק על בעל התשובה בשוט מן השמיים, אומרים ואף על גב שכתב כך בעל שוט מן השמיים, כבר למדנו לא בשמיים, ועוברים הלאה. אבל כאן יש את השולחן ערוך בשוט מן השמיים. דבר זה נתגלה אליי בחלום בליל יום טוב הראשון של סוכות. והתאכסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב רבינו יצחק. חסיד אשכנזי, הרב רבינו יצחק צפת, זה הארי הקדוש. חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב רבינו יצחק. ראיתי בחלום שהיה כותב על מה חולם הרקנטי בליל יום טוב ראשון של סוכות. הוא ישן איתו בסוכה, הוא ישן במקום אחר, אבל הוא חולם קודם כל הארי אצלו בבית והוא עסוק בו. ראיתי בחלום שהיה כותב השם, השם המפורש, יודקי, והיה מרחיק ההי האחרונה מהגימל אותיות הראשונות. חלום מופלא. הארי כותב שם המפורש, והוא כותב את שלוש האותיות הראשונות, יוד, קי, וו, מפריד, וכותב את ההי האחרונה בצד. ואמרתי לו, מה זה עשית? כל זה בחלום. והשיב, כך נוהגים במקומנו. מעניין, מה זה מקומנו של הארי בחלום? איפה זה מקומנו? והשיב, כך נוהגים במקומנו. ואני מחיתי בו. וכתבתי אותו שלם. את שם השם. ואשתומם על המראה, ואין מבין. התעוררתי, לא מבין את החלום. למחר, הרי הלילה הוא ליל יום ראשון של סוכות. בעת נטילת הלולב, ראיתי שלא היה מנענע, רק הלולב ומיניו ולא אתרוג. והבנתי פתרון חלומי, וחזר בו. דבר מופלא. עכשיו הבנתי. הבנתי שמה שחלמתי הוא מה שעכשיו אני רואה בבוקר. שכשמנענעים את הלולב וההדס והערבה ואת האתרוג משאירים בצד, אז לא בלולב ובערבה ובהדס ובאתרוג פוגעים, אלא בשם השם המפורש פוגעים. ואמרתי לו, וחזר בו. עוד נחזור מיד לסיפור. ורבותינו זל רמזו סוד זה, בויקרא רבה. כל זה וזה המפתיע נמצא בהלכה בבית יוסף, לא במגיד מישרים של השולחן ערוך. ורבותינו זל רמזו סוד זה בויקרא רבה אמר שם. על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו'. פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו. כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדיק כתמר יפרח. בענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר והוא עומד בין ההדסים. וערבי נחל, אלה שאנחנו מכירים בלי הטעם ובלי הריח, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר סולו לרוכב בערבו. ולפני שמסיימים, אגב, תשימו לב מה שעושה כאן הדרשן, והוא מבקש שנראה את זה, כי זה פעולה אדירה. הוא עושה כאן פעולה לכאורה לא לגיטימית. שלושת הציטוטים הראשונים, הוד והדר לפניו, צדיק התמר יפרח, הוא עומד בין ההדסים, עוסקים באמת במשהו מקביל לארבע המינים. הדסים זה הדסים. הדר זה הדר, כמו פרי עץ הדר. צדיק התמר זה תמר. עכשיו הוא עובר לערבות. הפסוק מדבר על ערבי נחל שגדלים בנחל. אבל כשהוא מביא פסוק על הקדוש ברוך הוא, הוא מביא את הפסוק שנאמר בו, סולו לרוכב בערבות. הקשר בין שתי המילים לכאורה מקרי לחלוטין. רק עכשיו יצאנו מימים נוראים, דיברנו שם הרבה על יושב תהילות ועל רוכב ערבות קדוש וברוך. אלו הערבות למעלה בשמיים, ענני שמיה שהקדוש ברוך הוא רוכב עליהם. הפסוק הזה לכאורה לא פייר, זה לא נכנס בתוך הפסוקים הקודמים. ועוד נגיע לזה מיד. אבל הוא מסיים את פתרון חלומו. תראה שכל המינים האלו רומזים בשם יתברך. עד כאן לשונו. אני ברשותכם אתחיל מהדבר האחרון, ועסוק בו בנפרד לחלוטין מנושא שמחת תורה. ואחר כך נוכל להגיע לשמחת תורה. נדמה לי שהבירור הזה שמנסה לברר הבית יוסף, הוא מתייחס אליו בכל כובד הראש, לא בגמרא ולא בדברי הפוסקים, וזה נתברר בחלום. הוא בירור מאוד מאוד מהותי. אנחנו בדרך כלל עסוקים בשאלה איך מצרפים את הערבה לארבעת המינים. מה עושים עם הערבה? הערבה היא המטרד הקבוע שלנו. היא זו שאין בה טעם ואין בה ריח. היא זו שניקח אגודה שלה בבוקר ונקה בה ונחבוט בה. הארי כותב שם המפורש ומפריד את ההי. והפרדת ההי הזאת נתפסת אצל הרקנתי כניתוק האתרוג. והוא מסביר, כך נוהגים במקומנו. נדמה לי לעניות דעתי שיש כאן שיחה אדירה על עבודת השם בין שני קדושים. המקומנו הזה של הארי באמצע החלום הוא מן הסתם לא צפת שבה הוא מתארח ולא מצרים שממנה הוא מגיע. זה לא מה שמעניין עכשיו בחלום. יש איזה מקום שבו נמצאים בחלום מישהו שחולם על שמות מפורשים ועל הזזת אותיות בשמות מפורשים. הארי בא ואומר כאן טענה אחת. אני מוכן, האתרוג, לא מוכן, מבין, צריך, רוצה, להתחבר תמיד עם כל המינים. עם העדפים, גם עם הערבות. אבל יש שלב אחד, שבו האתרוג פשוט מבקש רחמים. האתרוג מבקש רגע אחד להיות לבד. לפחות בנענועים, לפחות ב-18 שלי, לפחות עכשיו בנענועים האלה, בתיקון חצות שלי הצדיק, האתרוג, ועם הטעם ועם הריח, תן לי פעם אחת להיות קצת בלי החבר'ה האלה עם הערב. אני אחזור עוד מעט. אני אשוב ונהיה יחד. אני מבין שצריך ליטול אותנו יחד, נהיה יחד, אהבת ישראל, כלל ישראל, נצח ישראל, ארץ ישראל, הכל בסדר, אני גם יודע את זה. אבל אפשר הרי להשתגע. אני מוכרח רגע, אגב זה גם לטובת הערבות. אני מוכרח שעה שבתון. מיינועים. אני והוא הושיענה. מכוונים לשם המפורש. מנסים להושיע אותנו ביחד עם השכינה. כמאמר והוצאתי אתכם נקו והוצאתי אתכם כן הושענה. מנסים להושיע את הכל, עכשיו נלך איתו. ימתין רגע בצד, אחר כבוד. אנחנו נעלה רגע למרומים שלנו ונחזור להיפגש עוד מעט. כך נוהגים במקומנו. אי אפשר אחרת. והמתח בין השאיפה הכי פנימית והכי לגיטימית של ההתנתקות שזקוק לה האתרוג, כי הוא אתרוג, לבין השאיפה הכי פנימית והכי נדרשת של הרצון להתחבר, של ההבנה שיש צורך. ומחיתי בו. אמרתי לו, מה זה עשית? מה זה עשית? אין פירושו מה אתה עושה. מה זה עשית אצל מקובלים כנראה פירושו, אתה יודע מה גרמת בעולמות. אתה יודע מה עשית? ואמרתי לו וחזרנו. ורבותינו ז"ל רמזו סוד זה. לא בערבה אתה פוגע כשאתה יוצא הצידה. בשם השם עצמו אתה פוגע. בשם המפורש שלא יכול להתגלות מפני שאתה תפסת קצת הצידה. זאת הפגיעה הכזאת. למה רבותינו זה על רמזו על הערבות בסולול הרוכב בערבות? נראה לי מאוד פשוט. יש שפת אמת נפלא שעוסק בראשן הרבה. אין לי שפעם הזכרנו אותו בהקשר אחר. הוא שואל שאלה, הפעם מהצד של הערבה, אנחנו עוברים רגע לקליקה של הערבות. הוא שואל באמת שאלה מאוד נכונה. ראשן הרבה מחכים כל כך הרבה ימים, עברנו את 40 היום אלול ו10 ימים ועוד קצת ומתקדמים, מתקדמים. ועוד רגע השערים האחרונים כבר נסגרים, אפשרויות אחרונות, רשויות ערעור אחרונות, הכל נסגר. לפני שהכל נסגר, במקום שניקח את האלה בלי הטעם ובלי הריח, ואת המוכחים עם הארבמינים בבוקר, בסבתת, זה כבר בטח קצת נבול, אחרי זה, אולי ניקח אגודה של אתרוגים, אגודה של... לוקחים אגודה של ערבות, שמים בצד את האתרוג, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אל תשכח גם כאלה. זה הגיוני. ככה שפת אמת שואל בו שנה. אז נכון, חוסים בהם, מוציאים להם את המית, אבל למה לבוא איתם? שפת אמת עונה תשובה שהיא עולם שונה. תרחבים טוב, אומר השפת אמת,
אומרת, השפן הכי טוב שיש לו לרגע האחרון. זה מה שאנחנו עושים לו שם. ריבונו של עולם, באנו אליך עם תורה. באנו אליך עם מעשים טובים. באנו אליך עם בקשות, עם תפילות, עם צדקה ותשובה ותפילה. עזר, אנחנו מקווים. אנחנו מבינים שעכשיו הרגע האחרון. עכשיו שמים הכל בצד. ריבונו של עולם, זאת אגודה של סתם סגולת ישראל. נטו, סגולת ישראל. בלי כלום. ואתה ברד. נגד זה יש טענה? זה השפן האחרון. אחרי שניסינו הכל, באים עם הערבות. ביתרו גם יש סגולת ישראל, אבל היא עטופה בהמון תורה. אפשר לחשוב שזאת הסיבה של יתרו. יש כל כך הרבה ריח טוב. אי אפשר לשים לב שמאחורי הריח ומאחורי הטעם יש פה סגולה סתם. כאן אין כלום. שום דבר. ועוד אחרי שחובטים אפילו זה לא רואים. וזאת סתם סגולה. חז"ל מביאים כל מיני פסוקים. הדפים זה הקדוש ברוך הוא, תמר זה הקדוש ברוך הוא, הדר זה הקדוש ברוך הוא. איפה רואים שהערבה זה הקדוש ברוך הוא? התשקיף הכי טוב של הרוכב בערבות נמצא בערבי נחל נפט. בלי שום כלי. כמו שהם. למי שיודע למצוא את הפנים בערבות. את הסולול הרוכב בערבות למעלה אפשר לראות במים למטה על גדות הנחל וערבי הנחל. וערבי נחל זה הקדוש ברוך. הרי לך שכל אלו רומזים את השם. אתה מבקש לנענע בלי הערבה? אתה ודאי תרוויח. הקדוש ברוך הוא לא ערבה. כי הערבה תישאר את השביל שלנו. פתחתי בבית יוסף הזה חוץ מהעוצמה הגדולה שלו בהלכה, בתפיסת ההלכה הגדולה, המכלולית פה, יש בו נדמה לי גם בירור גדול לגבי סוכות. אנחנו מנסים לברר מהי השמחה המיוחדת. עברנו את ראש השנה, עברנו את יום הכיפורים, התעלינו מיום הכיפורים לשלב הרבה יותר קשה. זה מוזר קצת. עמדנו לזה טיפה בשיעור הקודם ולא נכנסנו בכלל, והפעם אני רוצה לברר את זה. יום הכיפורים איננו סוף הדרך. בדיוק לב. חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, מעשה שהוא די ידוע, חשבתי בסוכות הזה על בירור של מושג קטן בו, שנדמה לי שיכול אולי איכשהו להבהיר אותו כולו. בתחילת מסכת עבודה זרה מספרים חז"ל על אומות העולם הבאים אל הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים הזדמנות חוזרת. נא לנו מראש ונעשה. תן לנו את התורה עוד פעם, ואנחנו מתחייבים הפעם, אנחנו נהיה בסדר. אפשרות אחת נוספת. והקדוש ברוך הוא ככה גמרא בעבודה זרה ג', הקדוש ברוך הוא אומר להם, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? כשהשבת כאן כוונתה היא העתיד, העולם הבא, סליחה. אבל אף על פי כן, יש לי בשבילכם פתרון. מצווה קלה יש לי בבית נזן. קלה. וסוכה שלי. לכו, זה אסור. חז"ל שואלים מיד למה נקראת המצווה הזו מצווה קלה, וזה כל מה שבשבילו אני מזכיר את הגמרא הזאת. הם עונים שם תשובה שהיא לא כל כך רלוונטית אצלנו, שנקראת מצווה קלה מפני שאין בה חסרון כיס. הידה, כך כתוב בגמרא. הפשט הוא שאם יש חסרון כיס וכתוב בגמרא שאין, אז שאין, אנחנו לא יודעים כנראה מה זה חסרון כיס, אבל כתוב שאין. מפני שאין בה חסרון כיס, ולכן היא מצווה קלה. הוא אומר להם, יש לי מצווה קלה, לכו ועשו אותה. הרי אגב שואלת בסוגריים, איזה מין דבר זה? הרי זה מנוגד לכל תפיסת האמונה שלנו. אנחנו מאמינים שבעולם הזה אפשר לתקן. בעולם הבא, מה פירוש הם ביקשו? ביקשו. אומרים חז"ל, אבל זה נכון, היום לעשותה, מחר לקבל שכרם, אבל אין הקדוש ברוך הוא בא בתרומיה עם בריאותיו. אז הוא רצה לתת צ'אנס נוסף. מיד כל אחד ואחד הולך ועושה סוכה בראש גדול. והקדוש ברוך הוא מקציר עליהם חמה בתקופת תמוז. הוא ממשיך לחמם קצת את האוויר. כמו שהיה אצלנו השנה, קצת לפני זה. אגב, הגמרא שוב פותחת סוגריים ואומרת, הרי אמרת לפני שנייה שאין הקדוש ברוך הוא בא בתרומיה עם בריאותיו, אז מה הפעם? אומרת הגמרא, זה נכון, אבל אם הזדמנות, אז שיהיה לפחות חוק הזדמנויות שוות. כלומר, גם ליהודים לפעמים חם בסוכות. אז אני הרי מבקש להם סך הכל להיבחן במצווה אחת. פחות בה שיהיו סביר, פעם חם, פעם פחות חם. מחזיר עליהם חמה, והם נמצאים בסוכה בראש הגג, ונסיים את הגמרא, מיד הם יוצאים מדעתם מהחום, כל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. שנאמר, מנפקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. מעניין למה ראו את אבותינו שם בתור הסוכה, ולזה נגיע מיד. והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. זה סוף הדבר. באמת למה נקראת הסוכה מצווה קלה? רק מפני שאין בה חסרון כיס. זו תשובה מוזרה, שילוח הכן, יש בה חסרון כיס. יש כל כך הרבה מצוות שאין בהן חסרון כיס, שייתן להם הרבה שילוחי כיס. שייתן להם חסרים מצוות שאין בהן חסרון כיס, פחות מסוכה, גם שהכי קל לצאת לגינה שלי ולכתוב את הכל. שמצוות יותר קלות, גם מבחינת חסרון כיס. לי נדמה שיש כאן את כל העומק. הקושי של מצוות סוכה הוא שהיא מצווה קלה. זה נשמע משונה. אילו היה הקדוש ברוך הוא נותן לגויים האלה שבאים אליו, למשל את יום כיפור, הם היו עושים אותו למהדרין. הם היו יכולים לעשות אותו 30 יום. הם היו יכולים לעשות את יום כיפור כל כך טוב. הוא בא אליהם ואומר להם, תראו, אני מדבר על מצווה אחרת. זאת מצווה שלא צריך לצאת מהנורמליות כדי לקיים. זו מצווה שלא צריך להפסיק לאכול, להפסיק לשתות. פה בדיוק הפוך. זאת מצווה שצריך להיות הכי נורמלי שאפשר. והכל ביקוש. פעם בשנה תוכלו לישון, ועל כל שנייה ושנייה של שינה טובה אתם מקיימים מצוות הזה. מצווה מוזרה. פעם בשנה אפשר לאכול ולקיים מצוות עשה, לא מפני שזה מצא מה שאני עושה. תאכל מה שאתה רוצה. ובכלים נעים, כלי חרס אסור להכניס. עם הרבה הרבה הנאה, לאכול ולשתות. לא בבית כמו שאתה רגיל כל השנה, בחוץ. היא מצווה קלה מפני שכל מה שמרכיב אותה הוא רק הדברים שהם הכי טהורים וטבעיים. אלה הנתונים. אין עליהם שם כלי, לא מקבלים טומאה וגידולה מן הארץ. זהו. כל מה שיש בו יותר מדי התחכמויות, זה לפעם אחרת. אלה גם ארבעת המינים שלכם. סתם הכי פשוטים. לנו אגב טכנית, זה נראה כל כך מוזר שאין בחסרון כיס, מפני שאנחנו לא חיים בטבעיות הזאת. לנו יש הרבה זהב כדי לקנות איזה אתרוג יקר. אבל בעולם נורמלי שבו האתרוג גדל בגינה והזהב מהצד השני, אז האתרוג הוא יותר קרוב. והלולב הוא גם קרוב. והרבה נחל בכלל לא רחוקים. איך מופיע בסוף? ברוך הוא מגדיר עליהם חמה בתקופת המון. ומה הם אומרים? מנתקה את מוסרותינו. אנחנו רגילים שכשחז"ל מביאים פסוקים, נדמה לנו שהם אמרו פסוק. אמרו פה את כל הגמרא. לגביהם הסוכה היא אבותינו. לגביהם הסוכה היא איזה מין אבן ריחיים על הצבא. הם ביקשו מצווה קשה, לא מצווה קשה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אני אלמד אתכם מהי ההתמודדות האמיתית. יום כיפור זאת אמצע הדרך בלבד. זה תהליך אנטיביוטי לקראת השיקום. הגאון אומר שחודש תשרי הוא בעצם איזה מין רומן. מה שמתרחש בו בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא השלבים האלה של הטרום חתונה וחתונה. בראש השנה כל האומות באים לפני הקדוש ברוך הוא, ועל המדינות בו יאמר איזול החרב ואיזול הרעב, היום הרת עולם. זה ככה השידוך הראשוני. אחר כך באים הקידושים בעלה. הקידושים הם האירוסים. באירוסים על פי ההלכה לא מותרת הקלה לחתן ולא החתן לקלה. בדיוק הפוך. מה שנעשה מבחינה הלכתית באירוסים הוא הרי את מקודשת לי. כלומר, מרגע זה ואילך את אסורה לכל העולם. גם לי. אבל העולם כבר לא יוכל יותר לזכות בי ובך. מעכשיו את שלי ואני שלה. ממתי נהיה יחד מותרים זה לזו מהנישואים? היום האירוסים והנישואים הולכים אצלנו יחד, אבל בדין תורה היה ביניהם י"ב חודש. זה מה שקורה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אדם כל כך רוצה כבר להידבק בקודש ברוך הוא. אבל איך אנחנו אומרים שם בבידוי של ערב יום הכיפורים? בראת בי פה, בראת בי אוזניים, בראת בי ידיים, ואני ממשש ורואה את עצמי, ואיפה אני, ואיפה אתה? קמתי אני לפתוח לדודי, רחצתי את רגליי, אחת, אני פעם לא יכול בכלל, אני רואה זאת הבא, דודי שלח ידו מן החור, אבל אני לא יכול. אז אני לוקח לעצמי יום אחד, שבו הקרבה שלנו תהיה בעצם, בהבנת המרחק. ויש מין אהבה אפלטונית כזאת. אני אנסה להיות כמו מלאכי השרת. נאמר ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. אנחנו יודעים שזה יחזיק ליום אחד. אבל יום אחד אני מחליט, או אני הרעיה מחליטה, שאני מתקרבת אליך אדון. כמה שאני יכולה. ואז במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול גדולה. ומפוצצת בראשי הערים ואומרת, די, לך אכול בשמחה לחמך. ואחרי הטהרה הזאת, השבוע הזה שלפני החתונה, האירוסים האלה יוצאים החוצה. ואז מזמינים את אומות העולם. ביום הכיפורים במקווה שלנו ביקשנו מהם אחר כבוד אחרי ראש השנה להיות לבד. אז אנחנו מבקשים באמת כל אחד עם עצמו, והאומה כאומה. היינו מאוד אוניברסליים בראש השנה. עכשיו ביקשנו באמת להיות עם עצמנו, להתארס, להיות לבד. עכשיו בחג הסוכות, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים לעשות את החתונה. נכנסים מתחת לחופה ואוכלים ושותים ושמחים ואומרים לו שאנחנו יודעים לא רק לצום, אלא גם לאכול. לא רק להדיר שינה, אלא גם לישון. ואנחנו עושים כאלו שבעת ימי משתה, ועל חשבון הבית אנחנו מזמינים את כל האומות, ומקריבים 70 פרים. ומסבירים להם שעל זה אנחנו מדברים. מזמינים אותם לירושלים, כמו בהפטרה הראשונה של חג הסוכות, כמו בהפטרה של שבת חול המועד, מזמינים אותם. אלה שלא באים, קראנו עליהם בשבת כל המועד יותר. אלה שיותר באים, קראנו להם ביום הראשון. ומזמינים אותם לראות לא איך יהודים קדושים צמים, איך יהודים קדושים חיים. אני זוכר תמיד את הסיפור, אולי הזכרתי אותו פעם, סיפור שאני שמעתי מיהודה קוק זצ"ל. היה מספר על הסבתא שלו. שהסבתא שלו הגיעה בספינה, מחוץ לארץ, לארץ ישראל, באונייה, בארץ ישראל, והיא תרועה שם, והיא התיידדה מאוד, היא נשאה נוצרייה מבוגרת שהיא פגשה. רק גילה, פחות או יותר. והם שוחחו זו עם זו על ההולילנד, על ארץ הקודש שאליה הם נוסעות עכשיו. והם דיברו ביניהם, וזאת אומרת לזאת, מה את מחפשת שם, היא מספרת לה על ארץ הקודש ועל המנהגים שלה, וזאת, שיחה נהדרת. תוך כדי דברים, שואלת אותה סבתא של בית יהודה, ומה תעשי שם? זאת אומרת, אני קודם כל אלך מיד לירושלים. ומה יש בירושלים? אני אלך לכאן ולכאן, ואז אני אגיע לשיא. ומה זה השיא? שם האלוהים שלי קבור. אז אמרה לה הסבתא של רפידה, אני אגיע לאותו מקום, כי שם האלוהים שלי חי. אני גם כן הולכת לשם. רק לי יש שם משהו חי. התפילה שלנו היא לא רק ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. התפילה שלנו היא להזמין לנו את הגויים שיראו לא רק איך אנחנו מתפללים, אלא גם איך אנחנו אוכלים ושותים. איך נראית מדינה ואיך נראית חקלאות ואיך נראית ירושלים, לא דתי. אלא ירושלים של תורה, ירושלים של סוכות, ירושלים שמתוארת בנביא בסוכות. איך אז נראה עם ישראל? ואילו שבעת ימי משתה קשים מאוד, והבן צורח כל הזמן, הוא לא בבית. זו אגב המצווה היחידה שהמצטער פתור. אין דבר כזה, יש מצוות שפיקוח נפש דוחה. אבל ראיתם פעם שאם באים זבובים, ואני מניח תפילין הזה אני מפסיק בגלל הזבובים? מה פירוש מצטער פתור? אבל זה כל כך עמוק. אם אתה מצטער, אז זה כבר לא טבעי לך. אם זה לא טבעי לך, אז תחפש מצוות אחרות. כל המגמה של המצווה הזאת זה שאתה והמצווה הולכים יחד. אתה לא תופס סוכה ביד ומנענע. אתה נכנס לתוך סוכה ומתארגן איתה וחי איתה והכל הכל הולך שלם. אלו שבעת ימי משתה מופלאים. ובסופם, אחרי החופה, אחרי הקידושין, אחרי ההשתבחות ההיא שם בראש השנה, מגיע מה שבא אחרי החופה. הגאון קורא לזה חדר הייחוד. עכשיו מגיעים לחדר. רגע אחד שהחתן והכלה מבקשים מכל המוזמנים להמתין. עשה לי ליטרה אחת ותרנגולת אחת. ונוכל יחד. וביחד נמצא את מה שעושה אותנו דוד ורעיה. חתן וכלה, שמשוס חתן על כלה יפית עליה אלוהים. איך עושים את זה? לוקחים ספר תורה, ועושים את הדבר הכי מוזר שיכול להיות. בשבועות, שזה גם הפרק, לוקחים ספר תורה ופותחים ומתחילים ללמוד. מלרקוד עם ספר תורה לא יוצאים תלמיד חכם. אבל לוקחים ספר תורה, וכל מה שעושים איתו, זה רק לרקוד. ומגלים תגלית אחת לעצמנו, לא לעולם. אצלנו תורה היא לא משהו אקדמי, שאפשר ללמוד אותו לילה שלם, כמו בשבוע. אצלנו תורה היא משהו שאיתו חיים, שאותו מחבקים, שאיתו רוקדים. זה מהלך אחר לגמרי. עשיתי פעם לתת דעתי לפסוקים, אני מכיר אותם פה למרות שהם מוכרים לכולם, אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. פסוקים אלה מאוד קשים, הם נראים פסוקים, אבל הם מאוד קשים. על מה מדובר פה? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לישראל יש חוק, לישראל יש משפט. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, מי? הגוי. על מה מדובר? אם מדובר על זה שהם לא יודעים את חוקי ישראל, נכון, מישהו ביקש מהם לדעת? אבל הוא דווקא כן נתן לכל גוי שבע מצוות בני נוח, ואיך כתוב בהמון מקומות בגמרות ובהלכה, שמדברים מתוקנים צריך ללמוד, מדברים מקולקלים ודאי שלא צריך ללמוד, אבל יש מה ללמוד מדברים מתוקנים ומדברים טובים. אם רוצים לאפיין אותנו לאומית מכולם, אז לאפיין זה בזה שאנחנו כן בני משפט והם לא בני משפט. זה האפיון הבסיסי. אגב, זה עד כדי כך יפריע לפרשנים, שיש מהפרשנים מי שמסביר, לא עשה חן לכל גוי, זה לא חוקיו ומשפטיו, אלא לא עשה חן לכל גוי, זה בכלל תחילת המזמור, בונה ירושלים השם נדחי ישראל יחנה. את זה לא עשה לכל גוי. טוב, אבל זה ודאי לא הפשט. מה הפירוש? אם מותר, נדמה לי שהפשט כאן, והוא עמוק מאוד, הוא קשור למה שאמרנו לפני רגע. גם לגויים יש לפעמים חוקים ומשפטים, ולפעמים מתוקנים מאוד, וממתוקנים אפשר הרבה לימים. לא זה הייתי. אבל יש דבר אחד. איך כתוב פה? לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. הללויה. דיברנו פעם על המילה ידיעה בהקשר לדברים אחרים. לדעת במקרא אין פירושו אינפורמציה. אנחנו ערב שבת בראשית והאדם ידע את חווה אישה. זאת לא אינפורמציה. זה חיבור, זה קישור מוחלט, זה הפיכה של מה שנראה כשתי ישויות לישות אחת בעצם. רק אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא דרך הנביא עמוס, ידעתי מכל משפחות האדמה. מה הפירוש? על אחרים לא שמעתי? רק אתכם ידעתי, פירושו את כולם אני יודע אינפורמטיבית, אני הרי הבורא, אבל רק אתכם ידעתי. אגב, זה לא אומר שלכם זה תמיד טוב. איך ממשיך עמוס? לכן, ואפקוד עוונותיכם עליכם. כי אתכם ידעת? כי אנחנו מחוברים. נדמה לי שזה הפשוט. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. את זה הוא כן עשה לכל גוי. וכולם הוא נותן חוקים. מה הוא לא עשה לכל גוי? הם את המשפטים בל ידעו. ראיתם פעם בהיסטוריה את האזרח הטוב ביותר בעולם מחבק את ספר החוקים שלו? ראיתם שופט מתנשק עם ספר החוקים? מחוקק? רוקד עם ספר החוקים? הרי הפילוסופיה של המשפט מחייבת שזה יהיה הפוך. חייב להיות משהו שהוא. לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. ילד קטן הולך לחדר ולומד מות יומת, מות יומת, סכל יסתכל, סכל יסתכל, ולוקח את זה ומתחבק עם זה. ומנשק את זה. ויודע את זה. ומודע לזה כמו האדם שיודע את חווה אשתו. זה החדר ייחוד של חודש תשרי. והיום עשה השם נגילה ונשמחה בו, ואיני יודע במה, ביום או בקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר, נזכיר דודך בך, נגילה ונשמחה בך, וזה אומר בקדוש ברוך. אבל איך? בך בתורתך, בך בישועתך, בך בכף בית אותיות, בית עולה תרי, כף עולה תרי. מכאן להפטרה. ובהפטרה נדמה לי, ובהפטרה נדמה לי, נמצא הדבר, זה קורה רק שעות כאלה בלילה. בהפטרה נדמה לי נמצא השיא, ובזה אני אמור. לי נדמה שההפטרה שלנו מחוברת לשמחת תורה, וזה יישמע כמעט אפיקורסי בהכרח. דווקא מפני זה שיש לה בעיה לגיטימית לכאורה, בזה שהיא נקראת. ומה שמחבר אותה לבזות הברכה, הוא לא רק הברכה כולה. הוא לא רק זה שהנביא מתחבר, כי אז חזר גם היום. אני חושב שמה שמחבר אותו הוא הפסוק האחרון של התורה. ככה נסיים את קריאת התורה בחג, וזאת הברכה. ולכל האותות והמופתים וכולי, ולכל המורה הגדול, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. זה סיומה של התורה. אלה הפסוקים האחרונים שעוסקים במות משה, והם מתארים את היד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל. מה אומר רש"י האחרון? זה דבר מדהים. רש"י האחרון, היינו מצפים סיומה של תורה משהו באווירה של סיום, קצת מסיבתי יותר, שמח יותר. לעיני כל ישראל, מה הוא עשה לעיני כל ישראל, ומה יש לרש"י לחתום בו את המילה האחרונה שלו בתורה? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם. אין נושא יותר סימפטי לסיים בו את התורה? והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שברת, יישר כוחך ששברת. כל כך מוזר. האמת היא שרש"י מביא את זה ממדרש שבווריאציה אחרת הוזכר פעם אגב לימוד שיטה. וזה המדרש שאלמלא הוא כתוב אי אפשר לומר אותו. אבל בליל הושענא רבה מותר לעשות גם בזה. רש"י בעצם מסתמך כאן על ירושלמי במסכת תענית, שלא מופיע לפנינו, ירושלמי במסכת תענית בפרק ד', וכתוב בו כך. כשירד משה מהר סיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד מהר ששיחת עמך. והלוחות, היה אורכן שישה טפחים. הקדוש ברוך הוא מחזיק טפחיים מכאן. ומשה מחזיק טפחיים מכאן, וטפחיים באמצע. ניכנס רגע לתיאור. וננסה להבין שנייה אחת את המצב. שרבינו מחכה שם 40 יום לקבל את התורה הזאת. מלאכים שואלים מה לעינו דשתה בינינו, מים לא שתה, ולחם לא אוכל. הוא יורד עם התורה, אבל התורה עוד לא ירדה למטה. רטרואקטיבית מסתבר שקהל היעד שאליו הולכת להגיע התורה, התעודה של התורה, בעצם לא מגיעה. הוא עומד עכשיו עם שני הלוחות. אומר הירושלמי, אין בכלל ספק שצריך לשבור את הלוחות. יש רק שאלה אחת. אני עכשיו מצטט. הקדוש ברוך הוא מושך מכאן, ומשה מושך מכאן. אני כבר עומד. הירושלמי לא אומר את זה על המילים לעיני כל ישראל. המילים הרבה יותר קשות. על שתי מילים. היד החזקה. ושואל הירושלמי, לא ראינו יד חזקה אצל משה, ראינו אצל הקדוש ברוך הוא. יד חזקה על פרעה. יד חזקה פירושו חזקה על מי שלי. הירושלמי שואל חזקה אמן. על מי? וממשיך הירושלמי. הקדוש ברוך הוא מושך מכאן ומשה מכאן, הקדוש ברוך הוא מכאן ומשך מכאן, עד אי אפשר כמעט לומר שכביכול גבתה ידו של משה. על מי עכשיו ברור? ואהייתא אמר ליה קודשא בריך הוא, יישר כוחך ששיברת. לא יישר כוחך שהחלטת לסבור כפי שאנחנו מבינים תמיד, יישר כוחך שבמלאכת השבירה ניצחת אותי. זה דבר מפתיע. וממנו אגיע בסוף לאחר. מה הוא אומר? אומר לי שיש כאן משהו שפשוט צריך להבין אותו משפטית. התורה ירדה מהשמיים. היא הגיעה, אבל היא עוד לא בארץ. ועכשיו מתפתח ויכוח משפטי פשוט. קוראים לזה בשפה למדנית, מי הבעלים עכשיו? מי הבעלים? מי בעל הבעלים? הקדוש ברוך הוא טוען, כיוון שהקונה עוד לא קיבל, זה שלי. מסתבר שהקונה לא מגיע לו. זה לא עומד בחוזה, זה לא עומד בתנאים, הוא עם עגל למעלה. משה רבינו טוען, כיוון שזה ירד מן השמיים, אז לא בשמיים, זה רק שלי. אני בעל הבית. צריך להבין, מבחינה משפטית, אין דבר עלי אדמות שיכול להוכיח זכות בעלות, זה נשמע מוזר, יותר מהזכות שלי לשבור את החפץ. זה שונה. אם אני מחזיק חפץ, זה לא אומר שזה שלי. יש חזקה שזה שלי. כלומר, אתה צריך להוכיח שזה שלך, אם אתה רוצה להוציא ממני. אבל יכול להיות שזה מופקד אצלי, חלילה יכול להיות שגנוב אצלי, יכול להיות שזה שאול, הכל יכול להיות. אבל אם יש לי את הזכות לשבור ואתה לא יכול לתבוע אותי, הפשט הוא שזה שלי באמת. כשבור הוא אומר, אני בעל בית לתבוע. משה תואם את התנה הבא. ריבונו של עולם, אני בעל בית לשבור, כי אני כן זכיתי לקבל את זה. יש לי אינטרס פשוט. אני רוצה לרדת למטה. ושבהמשך בעם ישראל בארון לא יהיו רק לוחות. יהיו גם שברי לוח. וכולם ידעו מי שבר. לי הייתה זכות לשבור. לא לשמיים. היא לא בשמיים. כי כיוון שהתחברתי לתורה, ועברתי את 40 הימים האלו, כבר צריכה לצאת בת קול ולפוצץ ולהגיד לך אכול ושמחה לחמך. זה שלך. ואני ארד למטה עם לוחות שבורים, וכשהם יבואו ויספרו לי על היצר הרע שלהם ועל העגל שלהם, אני אגיד להם שגם אני בן אדם. גם אני נולדתי. אבל אני זכיתי לקבל לוחות. עם לוחות שבורים, אני אוכל להוביל אותם לקבלת הלוחות הבאים. עם לוחות שאתה תשבור, אני לא יכול לעשות את זה. אין איך לסיים תורה יותר חזק מאשר לגלות שכשישראל קיבלו על עצמם תורה היא שלהם עד כדי לא לימוד, לא ידיעה, עד כדי חיבוק, עד כדי קישור, עד כדי חבוקה ודבוקה בהושענא. אולי זה מה שמחבר את ההפטרה. פעם אחת בשנה קובעים ישראל קדושים מנהג, ומנהג מבטל הלכה. למה? כי קבענו. אבל מי שמכם לקבוע? זה שלנו. דינא דגמרא קבע לברך ויעמוד שלמה ויברך את כל קהל ישראל. אבל הגאונים קבעו ואין אפשר להבין עמי שינה מסברת השעת. לא אכפת לנו. מנהג ישראל קבע. וכיוון שנהגו נהגו, הוא מנהג מבטל עליו. ואין מקום מתאים יותר שקורא הדורות מראש ימקם את ההפטרה המנהגית המנוגדת לדין הדגמרה מאשר ביום שבו מסיימים את התורה ומתחילים אותה מחדש ומבררים בעצם עד כמה תורה לישראל והקדוש ברוך הוא חד שמח בשנה.